קידושין, דף ממחת, תחילים בעזרת השם, שורה 13, מלמעלה, במילים נימה כתנאי. איך ייתכן שני אנשים, אחד קידש אישה בפרוטה, השני קידש אישה באלף אלפי דינרי זהב. הראשונה מקודשת בפרוטה, והשנייה באלף אלפי דינרי זהב לא מקודשת. אומר רב בדף ממזיין, אחד נתן הלוואה, אפילו אם זה אלף אלפי דינרי זהב, לאישה, ואחרי זמן הוא בא ואומר לה, התקדשי לי במלווה שהלוויתי לך. זהו, לא תהיה חייבת את הכסף הזה, הכסף הזה יהיה שלך. אלף אלפי דינרי זהב, אומר רב, היא אינה מקודשת. אבל אם אחד היה מקדש אישה בפרוטה, זה שקדש אישה בפרוטה, הוא נתן לה כעת פרוטה, היא מקודשת בקניין כסף. למה כשאדם מקדש במלווה היא אינה מקודשת? כי אז כשהלווית עלה את ההלוואה, מלווה להוצאה ניתנה. זאת אומרת, כשהבאת עלה אז את ההלוואה, אז הבאת עלה את הכסף. הכסף הזה הוא כמו שהוא שלה. היא חייבת לך כעת את פיראון החוב. כשאתה מקדש אותה במלווה, לא הבאת עלה כעת כלום. אישה נקנית בשלוש דרכים. מה שהכי קרוב למקרה שלנו זה כסף. בשביל שתקדש אותה בכסף, אתה צריך להביא לה משהו שלא היה לה עד עכשיו. לא הבאת לה כלום, היא לא מקודשת. אומרת הגמרא, אולי נאמר שדבריו של רב שנויים בוויכוח בין התנאים. כי בברייתא כתוב, אדם אומר לאישה, התקדשי לי בשטר. מה פירוש בשטר? יכול להיות בשטר חוב. זאת אומרת, מקדש אותה באיזשהו הלוואה. תכף נראה באיזה מקרה מדובר כאן. אבל יכול להיות עוד אפשרות, שזה הגמרא מעמידה, שמדובר פה בקידושי שטר. כותב בשטר שתהיה מקודשת לו בשטר הזה. אבל בהתחלה הגמרא סבורה שהוא מקדש אותה במלווה, בשטר רחוב. ונראה מיד באיזה דרך הוא מקדש אותה במלווה. יש ויכוח בין התנאים. רבי מאיר אומר, אפילו אם הנייר של השטר בעצמו שווה פרוטה, היא אינה מקודשת, כי אין דעתה להתקדש בשטר עצמו, בנייר עצמו, אלא במה שכתוב שם. ורבי אלעזר אומר, אפילו אם הנייר אינו שווה פרוטה, היא מקודשת. וחכמים אומרים, שמין את הנייר, אם יש בו שווה פרוטה, היא מקודשת, בשווי של הנייר. ואם לאו, אם אין בו שווה פרוטה, היא אינה מקודשת. מברר את הגמרא, היי שטר איכידמי, באיזה שטר מדובר כאן? אי לימה, אם נאמר שמדובר כאן שהוא בא לקדש אותה בשטר רחוב, שמישהו כתב לו פעם, כשהוא נתן לו הלוואה, וכעת הוא מעביר את ההלוואה לאישה, ובזה הוא רוצה לקדש אותה, שבמקום שיהיו חייבים לו, יהיו חייבים לה. אז מה אומר רבי מאיר? שהוא הדעה הראשונה, אינה מקודשת? הרי בברייתא בדף ממזיין, רבי מאיר אומר שהיא מקודשת במקרה כזה. קשה דרבי מאיר דרבי מאיר? לא ייתכן שעל זה מדבר את הברייתא. אלא מדובר כאן, לכאורה, בשטר חוב, שהיא חייבת לא למקדש. שטר חוב דידה. הוא הלווה לה כסף. כתבה לו שטר שהיא תחזיר לו את ההלוואה, וכעת הוא מקדש אותה בזה, והוא אומר לה שתתקדש במלווה, ובזה כמפלגי, רואים שיש ויכוח בין רבי מאיר ורבי אלעזר, אם מקדש במלווה מקודשת או לא. מה, דבריו של רב שנויים בוויכוח בין התנאים? אמר רב נחמן בר יצחק, הברייתא לא מדברת באדם שמקדש בשטר חוב, אלא אחא במאי עסקינן כגון שקידשה בקידושין בקניין שטר. הוא לא מקדש אותה בכסף אלא בשטר. רק מה? לפי התירוץ הראשון, הבעיה בשטר זה שאין עליו עדים. לא חתמו שני עדים על שטר הקידושין. אבל מה? הוא מוסר לה את השטר בפני שני עדים. ורבי מאיר שאומר שהיא אינה מקודשת, הוא הולך לשיטתו לטעמי, דאמר לעניין גט שבעל כותב לגרש את אשתו, העדים שחתומים על השטר, עדי החתימה, הם שנותנים לשטר את הכוח שלו להיות קורט בין הבעל לבין האישה. הם קרטי. ולכן גם בשטר קידושין סובר רבי מאיר שהעדים שחתומים בשטר הקידושין הם אלה שעושים אותו לשטר שיוכלו לקדש בו. אבל בשטר הזה הרי אין עדים. לא מועיל שהעדים רואים איך הוא מוסר לידי את השטר הזה. ולכן היא אינה מקודשת. רבי אלעזר, מה הסיבה שהוא אומר שהיא מקודשת? הוא הולך לשיטתו לעניין גט, לטעמי דאמר, שעיקר העדים שעושים את הגט זה עדי מסירה, אלה שמעידים שהם ראו איך הבעל מסר לידי האישה את הגט. הם קרטי, הם עיקר אלה שנותנים את התוקף לשטר להיות קורת בין הבעל לבין האישה. גם בשטר קידושין, אפילו שבשטר עצמו אין חתימות עדים, אבל יש עדים שרואים איך הבעל מוסר את השטר לידי האישה, ולכן היא מקודשת. ורבנן, שמחלקים מה שווי של השטר עצמו, מספקה לו, יש להם ספק, האם כמו רבי מאיר, שצריכים עדים על השטר עצמו, אם כרבי אלעזר, שלא צריכים עדים על השטר עצמו, אלא עיקר העדים שמעידים איך שהוא מעביר ומוסר לה את השטר. אילכך, לכן הם אמרו, שמין את הנייר. אם יש בו שווה פרוטה, הרי היא מקודשת, והיא בעצם מקודשת בקניין כסף, בשווה כסף, בשווי של השטר. ואם לאו, אינה מקודשת. זה הסבר אחד לבאר את הוויכוח. והיא בהתאם, ההסבר נוסף, ולפי זה גם כן, מדובר פה על שטר שהוא מקדש אותה בקידושי שטר, ולא שהוא נותן לשטר רחוב. רק מה, למה יש פה ויכוח? היא בהתאם, המדובר כאן, כגון שכתבו את שטר הקידושין, אבל שלא לשמה. יש פה סופר, הכין שטרות עם שם כזה, שם כזה, אבל זה לא נכתב לשם האישה הזאת שהיא תתקדש בו. ובדבריו של ריש לקיש, כמיף לגי, בזה הוויכוח. דבאי ריש לקיש, הוא מסתפק. שטר קידושין, קידושין וירוסין זה אותו דבר, שכתבו אותו שלא לשמה של המתקדשת. מהו, האם אפשר לקדש בו? מצד אחד, יש הקש בין קידושין לגירושין. שאדם מגרש אישה, אומרת התורה ויצאה מביתו, שזה הגירושין, והלכה והייתה לאיש אחר, מותר להתחתן עם מישהו אחר, שזה הקידושין. יש הקש בין הגירושין לבין הקידושין. ומכיוון שהוויה ליציאה מקשינן, אז נלמד גם מה יציאה, כמו שבשטר גט של יציאה, אומרת התורה וכתב לה, בעינן לשמה, שצריך לכתוב את זה לשם האישה המתגרשת בו, אף שטר הוויה של קידושין, נמי, בעינן לשמה, צריך לכתוב את זה לשמה. זה צד אחד, אומר יש לקיש. עוד דילמה, מצד שני, לעניין זה לא עושים את ההיקש. אלא, הוויות להדדי מקשינן, עושים היקש בין קנייני הקידושין, בין סוגי קנייני הקידושין. מה הוויה דה כסף? שמקדשים בקידושי כסף. הרי לא מנפיקים את הכסף לשם הקידושין שלה, ובכלל לשם קידושין. מנפיקים את זה בשביל כסף, לא בעינן לשמה. אף הוויה דשטר, גם כשמקדשים בשטר, לא בעינן לשמה, זה לא חייב להיכתב לשם האישה. זה היה הספק של ריש לקיש. אחרי שהוא הסתפק, באתר דבעיה, הדר פשטה, אחר כך הוא פשט והשיב על הספק. כן, מה שכתוב ויצאה והייתה, מקיש הוויה ליציאה, עושים מקש. בין שטר הגירושין שצריך להיות לשמה, כך גם שטר קידושין חייב להיכתב לשמה. ובזה הוויכוח בין התנאים. רבי מאיר, איתלי דריש לקיש, הוא סובר שצריך לכתוב לשמה, וזה נכתב שלא לשמה, היא לא מקודשת. ומר, רבי אלעזר, לטלי דריש לקיש, הוא לא מסכים איתו, לפי דעתו, לא חייבים לכתוב את זה לשמה, ולכן היא מקודשת. הסבר שלישי, והיא בעית אימה, לכול על מה איתלו דריש לקיש. כולם מסכימים עם ריש לקיש שהשטר חייב להיכתב לשמה. ואחר במה הסכינן שכתבו לשמה, רק מה? ושלא מדעתה, היא לא ידעה שכתבו לה את השטר. ובפלוגתא, הוויכוח הוא בוויכוח דרבה ורבינה ורב פאפה ורב שרביה כמפלגי. דיתמר, כתבו לשמה, אבל זה היה ושלא מדעתה. רבה ורבינה אמרי שהיא מקודשת. רב פאפה ורב שרביה אמרי אינה מקודשת. רבי מאיר שאמר אינה מקודשת, סובר כמו רב פאפה ורב שרביה. רבי אלעזר שאמר מקודשת, סובר כמו רבה ורבינה. מביאה הגמרא נימה, אולי נאמר, שדבריו של רב, המקדש במלווה, אינה מקודשת, שנויים בוויכוח בין התנאים האלה, כאני תנאי, דתניה ברייתא. אישה נותנת זהב לאומן מומחה ביצירת תכשיטים. היא אומרת לו, תעשה לי מהזהב הזה צמידים, שירים, או נזמים, או טבעות, ובשכר פעולתך היא תקדש אני לך. כיוון שהשען לה מקודשת דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים אינה מקודשת עד שיגיע ממון לידה, מפוש ממון, היי ממון היחידמי. היא לימה, אם נאמר אותו ממון, הזהב שהביאה לו, מחלדת הנקמה, רבי מאיר, שאומר מקודשת, מה, הוא סובר אפילו אותו ממון נמי לא? אפילו אם עדיין לא הביא לה את התכשיטים, היא מקודשת? בזה שהוא סיים לייצר את התכשיטים? אלא במאי, בו מקדשה, במה היא מקודשת? הרי הוא לא הביא לה שום דבר, בעדיה. אלא לב, מוכרח שצריך לומר, שאינה מקודשת עד שיגיע ממון לידה, שאמרו חכמים, בממון אחר. צריך להביא לה ממון, היא לא מקודשת במה שהוא ייצר לתכשיטים. ואם כן, במה הוויכוח? למה רבי מאיר סובר שכשהוא מחזיר לה את התכשיטים היא מקודשת, וחכמים סוברים שהיא לא מקודשת? שמע מינה לכאורה במקדש במלווה כמפלגי. אם היא מתקדשת בתכשיטים שהוא תיקן בשבילה, ולמה שמע מינה במקדש במלווה כמפלגי? למה אנחנו מחשיבים את זה כמו מלווה? כי וסברי דקולה אלמה, גם רבי מאיר וגם חכמים סוברים, ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף. אתה נותן לאומן שיעשה לך אומנות, כשהוא מתקדם כל התקדמות שלו, אתה מתחייב לו עוד ועוד כסף. נמצא שכשהוא עשה למלאכה בשווי פרוטה, בעצם היא מתחייבת לו פרוטה. על כל מעט שהוא מתקדם היא מתחייבת לו יותר. והאביה מלווה. נמצא שכשמביאים לה את התכשיט כולו, השכר שהיא אמורה לשלם, כעת הוא הופך להיות מלווה אצלה. היא אמורה כעת לשלם לו. והיא לא משלמת לו, ובזה היא מתקדשת. מה אליו בא כמפלגה וכי לא בזה הוויכוח? דמר סבר, רבי מאיר סובר המקדש במלווה מקודשת, ולכן היא מתקדשת בזה שהוא נותן לה את זה בלי שתצטרך לשלם. וחכמים סוברים, מר סבר, המקדש במלווה אינה מקודשת. כי בעצם הוא לא נותן לה כלום. כי זה שהוא מוכה לה שלא צריכה לשלם לו, זה לא נחשב שהוא נותן לה כעת שום דבר. דוחה הגמרא לא בזה הוויכוח. אלא אפשר לומר דקולה אלמה. גם רבי מאיר וגם חכמים סוברים, המקדש במלווה אינה מקודשת כמו דבריו של רב. ואחה, הוויכוח שלהם, באמת, איך הולך ההתחייבות שחייבים לפרוע שכר לאומן? האם ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף? האם בכל התקדמות, אז זה שעושים בשבילו את המלאכה מתחייב בעוד ועוד ועוד ועוד? או לא, בגמר מלאכה, כשהאומן מחזיר את הכלי לידי הבעלים, אז מתחייבים בפעם אחת בכל השכר, וזה כמפלגי. רבי מאיר סבר, אינה לסחירות אלא בסוף. מתחייבים לשלם רק מתי שהאומן מחזיר את הכלי המוגמר. ובאותו זמן הוא מוכל על החוב בשביל הקידושין, זה לא נחשב מלווה. מלווה זה על דבר שהיא הייתה מחויבת לו פעם, אבל לא על דבר שהוא כעת, על דבר שהיא כעת מתחייבת לו, ולכן היא מקודשת. ומר סבר דעת חכמים, ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף, נמצא אם כן שהיא כבר התחייבה לשלם לו קודם, והשכר שלה היא בעצם, זה כמו שהיא לקחה ממנו הלוואה והיא חייבת להחזיר לו, מתי שהוא נותן לה את הכלי המוגמר, ובזה היא לא יכולה להתקדש. והיא בהתאם, עוד הסבר אפשר לבאר, דקול אלמה, גם רבי מאיר וגם חכמים סוברים, ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף. ואם כן, כשהוא נותן לה את התכשיטים, זה נחשב כמו שיש לה כבר הלוואה שהיא חייבת לו, והמקדש במלווה אינה מקודשת. ואם כן, נשאלת השאלה, במה הוא מקדש אותה? האחה, בברייתא מדובר באומן שקיבל עליו לגמור את מלאכת התיקון בסכום קבוע מראש. והוויכוח הוא, באומן כזה, אם הוא קונה בשבח כלי, בזה כמפלגי. האם הוא קונה את הכלי בשכר שהוא מתקן ומשבח את הכלי? אז אם כן, זה קנוי לו בזמן שהוא משביח אותו, הוא מחזיר את הכלי לבעלים, הוא נותן לו, כאילו הוא מוכר לו, בתמורה לשכר שהם קבעו ביניהם, את הכלי שהוא קנה. ואם כן, מכיוון שכך סובר רבי מאיר, מר סבר אומן קונה בשבח כלי, נמצא שהוא מקדש אותה כעת בזה. זה הכלי שהוא קנה, והוא כעת נותן את זה לה, ולכן היא מקודשת. ומר סבר דעת חכמים, שגם אומן כזה הוא נחשב כמו שכיר, הוא לא קונה את הכלי, אלא חייבים לשלם לו שכר על פעולתו. אין אומן קונה בשבח כלי. ולכן, מכיוון שכמו שאמרנו, ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף, זה אומר שזה הלוואה, הוא לא יכול לקדש אותה בזה, כי הוא לא נותן לה כלום, ולכן היא לא מקודשת. עוד הסבר, והיא בית אימא, בכול העלמה, גם רבי מאיר וגם חכמים סוברים, אין אומן קונה בשבח כלי. אז אם כן, כשהוא נותן לה את הכלי, הוא לא נותן לה משהו של עצמו, הוא נותן לה משהו שהוא היה שלה. וכן, ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף, אז אם כן, מה שהיא צריכה לשלם לו, זה כמו הלוואה שהיא חייבת לו. אז כשהוא מוותר לה, הוא לא נותן לה כעת כלום. כי הרי מקדש במלווה אינה מקודשת. והכה כאן, במאי הסכינן, כגון שהוא הוסיף לנופך משלו, הוא נתן בתכשיט משהו משלו, למשל איזה מרגלית, איזה אבן טובה. הוא לא קידש רק בשכר הפעולה, אלא שהוא הוסיף תוספת משלו, והוא מקדש אותה בשכר הפעולה ובתוספת. דמר סבר, דעת רבי מאיר, אדם שמקדש בשכר הפעולה שזה מלווה, ובנופך משלו שזה הפרוטה, דעתי הפרוטה, דעתה להתקדש על הפרוטה, ולכן היא מקודשת, כי זה בעין, וזה משהו שהוא נתן לה. ודעת חכמים, מר סבר, דעתי המלווה, דעתה להתקדש על המלווה, דעתו גם לקדש אותה במלווה, ולכן היא אינה מקודשת. ובפלוגתא דני תנאי, הוויכוח שלהם זה בוויכוח בין, שיש גם בין תנאים נוספים, דתניא. אדם שאומר לאישה, התקדשי לי בחוב שאת חייבת לי בשכר משהו שעשיתי בשבילך. עשיתי בשבילך פעם משהו, ולא שילמתי על זה, ואת עדיין חייבת לי על זה. ועכשיו אני רוצה לקדש אותך בחוב הזה. אינה מקודשת, זה נקרא מקדש במלווה, ומקדש במלווה אינה מקודשת. ואם הוא אומר לה, התקדשי לי בשכר שאני אעשה עמך בעתיד, אז כשהוא יגמור וייתן לה את הכלי המתוקן, אז לפי הטענה הראשון היא מקודשת. כי הוא סובר ששכירות שצריך לשלם על האומנות לבעל האומנות משתלמת רק בסוף, ואם כן זה לא נחשב מקדש במלווה. רבי נתן אומר, גם אם הוא אומר לה בשכר שעשה עמך אינה מקודשת, כי הוא סובר, כמו שאמרנו, ששכירות היא מתחילה ועד סוף, נמצא אם כן שהתשלום על מעשה אומנות הוא בעצם הלוואה שהיא חייבת לו, כי כל רגע ורגע התחייבה לו עוד ועוד, והמקדש במלווה אינה מקודשת. ולכן היא אינה מקודשת. וכל שכן, אם הוא אומר לה בשכר שעשיתי עמך, שזה ממש הלוואה, ודאי סובר רבי נתן שהיא אינה מקודשת. רבי יהודה הנשיא אומר, באמת אמרו, בין אם הוא אמר לה בשכר שעשיתי עמך, ובין אם הוא אומר לה בשכר שעשה עמך, אינה מקודשת. כי המקדש במלווה אינה מקודשת. אבל, אומר רבי יהודה הנשיא, היא מוסיף לתוספת נופך משלו, למשל שיבץ איזה יעלום, היא מקודשת. מה הוויכוח כאן בין שלושת התנאים? אז בין התנא הראשון, תנא קמא, שסובר שהמקדש בשכר פעולה שהוא עתיד לעשות איתה, היא כן תהיה מקודשת, לבין רבי נתן שסובר שגם בזה היא לא מקודשת, איקה ביניי הוא ההבדל ביניהם על הסחירות, מה שהוא עתיד לעשות איתה, האם בעצם היא מתחייבת לו כל הזמן שהוא עושה עוד ועוד, ואם כן זה נקרא הלוואה, שלכן היא לא תהיה מקודשת, או שהסחירות משתלמת בסוף, זה לא הלוואה, ואם כן היא כן תהיה מקודשת. בין רבי נתן לבין רבי יהודה הנשיא, רבי נתן שמשמע ממנו שאפילו אם הוא הוסיף נופך משלו אינה מקודשת, כי הוא לא אומר את החידוש הזה שאמר רבי יהודה הנשיא. לפי רבי יהודה הנשיא שכן אומר את זה, שהיא תהיה מקודשת, היא מוסיף לנופך משלו, איקה ביניי הוא ההבדל ביניהם, מה שאנחנו כעת אומרים, במקרה שהוא מקדש אישה במלווה וגם בפרוטה, האם היא מקודשת? דעת רבי נתן, מר סבר, מכיוון שבמלווה הוא פרוטה דעתי המלווה, הוא מתכוון לקדש אותה במלווה, לכן גם אם הוא הוסיף לנופך משלו, היא אינה מקודשת, כי דעתו הייתה לקדש אותה במלווה. ורבי יהודה הנשיא, מר סבר, דעתי הפרוטה. ולכן היא תהיה מקודשת. ובזה הוויכוח, כמו שאמרנו, גם בין רבי מאיר לבין חכמים, ועד כאן השיעור על דף ממחת.